שלום לכולנו, סליחה להיקום, אנחנו נעשה את זה בזריזות היום כדי שנעמוד בזמנים, ואנחנו כבר בשיעור השני, בחלק שנקרא הכשרת האברכים, שזה בעצם ההקדמה הראשונה מבין שניים של כתבי האדמו"ר לגולת הכותרת שלו, חובת האברכים, שלא זכינו לזה כפי שדיברנו פעם שעברה. אחרי שלמדנו חובת התלמידים, אנחנו עכשיו בהכשרת האברכים, ולאחר כן מבוא השערים שאלו הקדמות לחובת האברכים, ואנחנו למדנו בשבוע שעבר את פרקים א' וב', והשבוע, היום, אנחנו נלמד את פרקים ג' וד', אז נעשה חזרה קצרה ומהירה על פרקים א' ב', ונצלול פנימה לג' וד'. מקווה שהיה לך מרתק, לפחות נשאר לי מרתק להכין, וכבר נכנסים פנימה כבר לעבודה. אז דיברנו על זה בעצם בפעם שעברה, שאומר האדמו"ר השם ייקום דמו, שהצדיקים, גדולי החסידות, האדמו"רים, שהולכים בדרך הבעל שם טוב, ובעצם פעלו באמצעות של דרכי הנביאים. הוא לא אומר שהם נביאים, אבל הוא אומר, הם בדרך הנביאים, הוא מביא את הזוהר על רשב"י, שהוא ממש היו נביאי השם וכל דבר ועניין, וצריך עדיין לברר מה זה נבואה ומה זה נביא. לא נרחיב על זה כרגע, במבוא השערים, בהחלט נעסוק בזה. בכל מקרה, אני מניח שרובנו, ואני בכלל, כמובן אני, לא נזכה לתואר נביאים, וגם לא גורי האריז"ל, או תלמידי הבעל שם טוב, אז מה העניין שלנו? בכל זאת, דיברנו שלנו חובה להשתדל. כלומר, בכל יכולתנו להשתדל, מה זה להשתדל? להשתדל למה? לזכות לבבואה של בני הנביאים. מה זה בני הנביאים? ופה בעצם התחלנו עם היסוד של הספר, שהאדמו"ר כבר בעמוד השני בספר אומר כלל יסוד בעבודת השם. זה הפוך. מי שכל הזמן שלו מושקע, כלומר הוא שקוע בהבלים, אז מה הפלא, שבזמן של קודש, במה הוא יהיה שקוע? בהבלים. גם כשהוא היה שם רוצה להתעלות בקודש, אבל כל כולו הוא עוסק בהבלים, אז מה הפלא, כן? יש לנו את הסיפור על הבעל מכולת, הבעל אדמו"ר הזקן, ועל התניא שיש לו מחשבות זרות בתפילה, אז הוא אומר לו, שקרן, זה לא מחשבות זרות. כי אתה כל כך חושב על המכולת, אז אם תחשוב פתאום היה הווה ויהיה, בתפילה זה יהיה מחשבה זרה אצלך. מי שכל כך חושב על המכולת, אז גם שהוא מתפלא, חושב על המכולת. ולכן, מסייג אדמו"ר, אלא אם כן, האדם יודע איך לרומם את עצמו, איך להגביר את הממד הנפשי, את הנפש שלו, את הגילוי שלה, על פני החושים שלו, כל זה, זה אומר, זה המהות של היהודי. ואז אמרנו שבעצם המטרה של הספר זה להכשיר אותנו להיות לא חסיד כשם תואר סוציולוגי, אלא כשם עצם, מהות, אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, ולכן אומר, זה לא מספיק לעשות עוד עשייה, עוד טבילה במקווה, גרת לי יותר רבה, תפילות יותר ארוכות, אין לי תורה, זה לא העניין. כלומר, הדגש פה הוא לא על הכמות, אלא על האיכות. כלומר, צריך לתת את הלב ואת הנפש. איך אומר הנביא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הצומות ואת התעניות שלנו, מה הוא רוצה? את ההתקרבות שלו, את הצעקה, את הזעקה, את ההתקשרות הנפשית הפנימית, ולא רק בהעמקה שכלית, קוגניטיבית, הכרתית, של להעמיק בתורה, לשם התורה, להוצא את הנפש שלנו. ואז, מתוך גילוי הנפש, נזכה גם לגילוי הרוח וגילוי הנשמה, שזה כבר למדנו חובת התלמידים. ולכן, בצורה שהיא מאוד מאוד לא אופיינית ומאוד מאוד מקורית לחסידות, הוא אומר, אנחנו עכשיו כביכול לא נעסוק כביכול בקדוש ברוך הוא. בוא דבר שהוא גשמי. מה גורם לנו להתעורר? להתעורר זה לא להתעורר בבוקר כי זה השעון מעורר, אלא להתעורר זה, עכשיו עברתי שיעור, הייתי מאוד מאוד עפוץ, ופתאום משהו, שאלו שאלה, זה העיר אותי. כלומר, זו שאלה שנוגעת בי. כלומר, מה גורם לי להתעוררות בעבודה, או אפילו התרגשות קלה? כל אחד יחשוב, מה משמח אותו? כן, הבאנו את המשל, לא למשל, מעשה שהיה ככה באמת היה, כן, שאשתי שמעתי צועק לראשונה, כן, זה דבר בעיתו מטוב, שהיה רבע גמר של היורוליג, כן, הפלייאוף, פתאום היא... אז הבנתי ש... אוקיי, זה מעורר אותי, מעורר את הכל, זכות הלימוד, העמוד וכו', בעזרת השם. אוקיי? בכל מקרה, האדמו"ר אומר, לא התרגשות מאיזשהו תוספות בבבא קמא, או התרגשות בתפילה, כל התרגשות. כל התרגשות, כל עוד אתה מתרגש, זה טוב. אפילו התרגשות כתוצאה גופנית. יש דברים שמעוררים את הגוף, אגב יש חומרים כאלה, כן? קפאין למשל, אוקיי? או שוקולד, או דברים שהם מה שנקרא, מפרישים את הבלוטות העונג בראש, אדומופין, דברים כאלה שזה עניינם, אגב גם סמים, כן? מעוררים, ממריצים, שכל עניינם לא עורר טוב, ומה קורה אחר כך? אין ארוחות חינם, כן? לכל שבת יש מוצאי שבת. אבל אני אומר פה, כל התרגשות, ולכן לא צריך, לא מספיק לרצות רק בשכל, צריך גם להרגיש, ועד שאנחנו מרגישים, זה לא פשוט לברר את זה ולראות מה אפשר ללמוד מזה ולרתום לזה את הנפש, לחבר את הנפש להתרגשה הגופנית, וזה מביא אותנו לפרק ב', שבפרק ב', אז קצת מתחיל את הנחיצות של ההתעוררות, ואז אומר שאתם זוכרים, דיברנו על זה, מה ההבדל בין התלהבות להתרגשות, נכון? ואז באנו, ואז התחלנו שאלה יותר כללית, מה גורם להתפעלות הנפש? מה גורם לאדם להתפעל? ואמרנו שבראש ובראשונה, מה גורם לאדם להתפעל, להתרגש? זוכרים? מספר 5, אומר לכם משהו? שזה בעברית 5 תחושים. נכון? כלומר, נגיד, האינטראקציה עם החוץ, עם העולם הזה, אני נוגע בשלג, זה הדוגמה שלו, מה קורה לי ביד? קר, כלומר, זה חוש המישוש. או אני מריח ריח לא נעים, זה מעורר לי דחייה. מריח ריח טוב, בושם, מבקש קרבה. אוקיי? האינטראקציה הראשונית זה 5 החושים. הראייה, השמיעה, והדברים האלה, גם בקדושה וגם בהפך הקדושה, הם מאוד חזקים. כלומר, זה ממש מעורר אותנו, תראה משהו מושך או לא, אגב, גם בטבע. תראו, תמיד הזכרים הם הכי יפים. למה? כדי למשוך את הנקבות. הנקבות שהן האובייקט המבוקש בטבע בשביל הפריאה והרבייה, הן מכוערות. הטווס, התרנגול, כל בעלי חיים, תמיד הגבר הוא יותר, כי הוא צריך להרשים. צריך להיות חזק, הרי מי הנקבה תרצה לפרוט ולרבות, עם מי? עם מי שהכי חזק, למה? כי זה יבטיח גנטיקה, גנטיקה של הצאצאים שלה, ישרדו ולא ימותו. ואז דיברנו על זה, שמי שמסגף את עצמו, כלומר, מצמצם את היכולת שבו לבוא במגע, במגע חיובי, עם הנאות העולם הזה, אז בעצם הוא מצמצם את הגילוי האלוקות בעולם הזה. ואומר, ונכון שמדובר פה באיזושהי תנועה, בהפעלה חיצונית, כלומר, מהחוץ שישפיע על הפנים, יכול להיות דבר שהוא חיצוני, זה לא טוב, דיברנו שבא לתניה. בנו של בעל התניה, המשיך דרכו, אדמו"ר המציאים עוד התנגד לזה, הוא קורא לזה התפעלות שלילית, כן, שהחוץ השפיע על הפנימיות, אבל זה משפיע. הבאנו את המשל של הדייטים, דייט ראשון, רגע אני לובש כזה, לובש כזה, כי לחוץ יש הרבה השפעה בתחילת הקשר. אחרי 10-20 פגישות, כבר יש קשר יותר פנימי, כבר יותר עוסקים במהות, מה את חושבת, מה את רוצה, מה אני מרגיש, יחסנו לאן, אוקיי? אבל אחרי 20 שנה, זה בגד חדש, אז למה לא אמרת? כן, אתה כבר, אתה פחות מונח מה, אני לא מזלזל בחוץ, כן, גם זה חשוב, נשים לב שיש בגד חדש, להגיד תתחדשי, זה מאוד יפה לך וכולי, אבל העיקר זה הפנימיות בהקשר הזה. אבל התרגשות זה דבר אחר. כי התרגשות, אומר האדמו"ר, אני עדיין בחזרה על פרק ב', כן? התרגשות היא לא בהכרח קשורה לפעולה חושית. אני יכול לאהוב מרחוק, להתגעגע, מבלי שאני רואה, שומע, מריח, מרגיש, תואם. כי עיקר פעולת ההתרגשות, אומר האדמו"ר, היא בנפש פנימה. זה לא שההתרגשות היא נטולת פעולות, כי גם מההתרגשות יש ביטויים מוחשיים. כן, אתה מתרגש, אתה מסמיק, אתה רועד, אתה שמח, אתה קופץ. אבל עיקר הגילוי שלה זה בעצם לא פעולות, אלא בהרגש בנפש. כלומר, זה שאני אוהב אותך, זה לא בא לידי ביטוי בהכרח, רק בפרחים על השולחן וחיבוק. זה מבטא משהו שהוא הרבה יותר עוצמתי, שהוא בנפש. ולכן קורה שמרוב ההתרגשות, ההתרגשות מבטלת את הרגשים והגופנים. דיברנו על זה להיות שליח ציבור בימים נוראים, אתה עומד הרבה שלה, אני לא מרגיש כלום. ופתאום יסיים את התפילה, ואז תביאו כיסא. אוקיי? על הבדל ביום כיפור, תשעה באב, דיברנו על הדברים הללו. אז מה ההבדל בין התרגשות להתלהבות? אז אמרנו שההתרגשות היא כוללת גם שאיפות בעולם הזה, שבאים לידי ביטוי בחושים בעולם העשייה. אבל ההתלהבות היא כל כולה קודש לשם, אותך קיוויתי כל היום, ובסופו של דבר, האדמו"ר לא מבטל. אומר, ההתרגשות היא מבוא ושלב חשוב, כדי להגיע להתלהבות של כל הקודש לשם. אדם שהוא לא מתרגש, אדם שהוא אדיש, שהוא בוק, שהוא פוץ, אל תצפה, כן, חייב לצאת ביחידה, זה ככה ביחידה המבצעית, אז איזשהו בחור, לא נגיד משמו, אומרים לו, יוסי, כן, לא נגיד משמו, יוסי, שם בדוי. בוקר טוב, יוסי, את זה עוד נראה. כן, כן, אתה מבאס, אני יודע עכשיו, יהיה פיגוע, לא יהיה פיגוע, את זה עוד נראה. יאללה, בייסת את היום, עוד לא התחיל, אוקיי? אבל ככה הוא היה עונה כל הזמן, צהריים טובים, את זה עוד נראה. מציאות קשוחה, ומה יש, אוקיי? בכל מקרה, ההתרגשות היא שלב הכרחי להתלהבות, וגם בהתלהבות היא צריכה, אמרנו שההתלהבות בכוחה אפילו לבטל את הגוף, אבל גם היא צריכה את הגוף. ולכן הרבה פעמים ההתלהבות תתחיל מפעולה גופנית, איזשהו ריקוד, איזשהו ניגון, שירה, התלהבות, מפגש, דווקא זה יניע את הכל. עד כאן חזרה מהירה ב-10 דקות ו-5 שניות, על פרקים א' וב', עכשיו בואו נצלול בזמן שנותר לנו 39 דקות, לפרק ג' ופרק ד', אז פרק ג' שכותרתו להתרגש ולהיות איש מתרגש. יש להתרגש, אלעזר, ויש להיות איש מתרגש, והדברים הם לא בכך אותו דבר. אז בואו נראה. בעמוד ט"ז, רבנו אדמו"ר השם יקום דמו, קובע כלל. תדע לך שכל, כן נכון, גם בתחילת ט"ז, זה תחילת הפרק, כן, למדת? כל התרגשות אמיתית, כלומר התרגשות שהיא בקדושה, זה בעצם הערה מעולם השכר בגן עדן. עכשיו באמת, מי שחווה פעם, כמו שגם אתם חווים, איזושהי התרגשות הקדושה, איזושהי הערה, איזושהי בהירות בתפילה, בלימוד, זה יותר מתחבר לתפילה מאשר ללימוד, אבל חווים את זה, אז אפשר להגיד שכל חפציה לא ישבו בה, שאין דבר כזה. כי אני לא יכול לחשוב על משהו שהוא הרבה הרבה יותר טוב, שהוא מתקרב בכלל לתפילה שהיא כמו שצריך, להרגשה של קרבת אלוהים, ואני אוהב לאכול, אוהב איזה, עושה ספורט, כאילו, שומר על עצמי, משתדל. אני לא פרוש מהעולם הזה, אוקיי? אני מונח בעולם הזה לגמרי. אבל פה שימו לב, הדגש פה על התרגשות ולא על ריגוש. רגשות, הולכים לדבר על רגשות וריגושים, ריגושים זה מטרה בשביל עכשיו, קל מעכשיו. רגשות זה משהו שנבנה, זה לא קל מעכשיו. תראו בעמוד י' ז', בפסקה האמצעית. יש שם, רואים, יש שם באמצע, אחרי הסוגריים, ובבית תיארון פרשת שלח. רואים? פסקה מתחילה במילים, עוד בזוהר חדש פרשת בהר וכולי. ובבית אהרון, הבית אהרון זה רבי אהרון מקרלין. לא רבי אהרון הגדול של כרך סוף, שנשאיר בהתוועדות, אלא בעצם הבן של התלמיד שלו, רב שלמה מקרלין שהחליף את רבי אהרון מקרלין, הבן שלו זה רבי אהרון, רבי אהרון השני מקרלין, שהוא כתב ספר בית אהרון, שזה ספר הסוד של קרלין. אמא של האדמור הייתה מבית קרלין, לכן האדמור, השם יקום דמו, אמרו שהוא פייסס מפולין וקרלין זה בליטה, הוא מביא המון המון תורות מאזור ליטה, גם של חב"ד וגם מאזור של קרלין. אז בבית אהרון פרשת שלח, בדיבור המתחיל, אמר אור זרוע לצדיק, איתה, כי הגם שהעולם הזה והעולם הבא הם שני הפכים ממש מהקצה אל הקצה, ולכאורה, אז לא קרה זה על זה כל הלילה, מה הקשר? עם כל זה, העולם הזה והעולם הבא הם קשורים זה בזה. וכדי אמרי אינשי, מי שיש לו עולם הזה, יש לו עולם הבא, זה משפט שהוא מדהים. נכון, מה הייתי סבור? מי שיש לו עולם הזה, שהוא שקוע אחרי הסטייקים, והכן, והאוכל, והתאוות, מי שיש לו עולם הזה, אז אין לו, אבל לא אומר במקרה, מה פתאום? מי שיש לו עולם הזה, יש לו עולם הבא. אין הכוונה מי שיש לו עולם הזה, כגון אכילה ושתייה ושאר תרבות ושלום, רק הכוונה מי שיש לו עולם הבא, בזה העולם, שתואם מהמצוות, טעם עולם הבא, והיינו על ידי בחינת אור הגנוז, אז יש לו גם כן בעולם הבא. אבל מי שאינו תואם זאת בעולם הזה, אי אפשר לו שיתאום בעולם הבא, עד כאן לשונו הקדוש. שני סיפורים. הרבי מקוצק, רבי מנחם עדן מקוצק, הרבי פרנק קבור, רבי מנחם עדן תומשוב. הוא היה מתומשובר. מהכפר תומשוב, היה רב תומשוב, והוא היה עשה את דרכו לפשיסחה, למורה ורבו, למסים חבונים. ופתאום הוא הולך ככה בדרך, לא היה לו כסף, הולך לפשיסחה, ופתאום עובר את קרקרה מפונפנת עם 8 סוסים לבנים, הכל ככה יוקרתי, כן? ופתאום החריקה משלב לרברס בעל העגלה, חוזר לו, מנדל! הוא אומר לו, אברמל! כן, מי זה היה? אברמל, החבר ידוד של רבי מנחם מקוצק. ואז הוא מעלה אותו על עגלה, והם עושים ביחד, ואז ככה אתה מספר לו שהוא עושה עסקים כאלה, ועסקים כאלה, והכל טוב ויפה, והכל יפה וטוב, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ועוד אותו בפשיסחה. ואז בסוף רב מנדל אומר לאברמל, אומר לו, אברמל, תגיד לי, מה יהיה עם העולם הזה שלך? אני ממש מוטרד מהעולם הזה שלך. אומר לו אברמל, מנדל, עולם הזה? תסתכל מה יש לי פה, אתה אומר לי עולם הזה? תראה עליך. אבל לא, זה העולם הבא שלך, זה הכל השכר של העולם הבא שלך. אבל מה עם העולם הזה קצת? כלומר, אתה בגלל שאין לך, שאתה לא מתעסק בקדושה, אז כל מה שאתה עושה זה טוב, אתה מקבל שכר בעולם הזה. אבל מה עם העולם הבא? עולם הבא כבר אין לך, כאילו, הכל זה העולם הבא שלך, זה הכל פה. עכשיו נדגים את זה בסיפור אחר. מסופר על חידושי הערים, שהוא צריך להגיע לקוצק, למורו ורבו וגיסו, רבי מקוצק. הוא אומר, זה משהו דחוף מאוד לפרט ולכלל. והוא נסע עם העגלון שלו, וזה היה יום שישי, וצריכים להספיק להגיע עד השקיעה לפני שבת ולהתכונן, ופתאום הוא רואה שהעגלון עוצר. הוא אומר לו, שמחה, מה זה עושה? אומרת, יש עכשיו עלייה גדולה, יש פה חמצין, יצא חמה מן הרתיקה, והסוסים שובתים, אם אני עכשיו אתן להם שלב החמישי, אויסה קדימה, מה יקרה? ימותו, סוסים ימותו, לא יהיה פרנסה, כן, הלך לו המונית, בעל הגלה זה המונית של היום, כן? לא יהיה לו פרנסה, רב, ימות. אומר לו, אז הוא אומר לו, עגלון, שמע, אבל אני חייב להגיע. אז אומר העגלון לחידושי הרים, אם תיתן עקבית לך, פיתקה, צאת לך לעולם הבא, כשאני מסודר, אני מוכן. לא נו שום בעיה, מוציא, צאת לך, אני, כן, רבי יצחק מאיר, אלתר מיגור, חידושי הרים, פיתחו שערים, כל השערים פתוחים בגן עדן, אתה מורה את זה בגן עדן, כל השערים פתוחים בפניך. סבבה. שילב לחמישי, קרא את הסוסים, הגיעו לקוץ, הסוסים מתו. מה קרה לבלגולי, לעגלון? לא בפרנסה, נהיה רעב, ומת ברעב, והיה חשש! יש לו את המאסטר, אוקיי? הכל טוב, הוא מגיע לעולם האמת, ואומרים לו, שמע, חביב, אתה בלגולי, לא, יש לי פה את החידושי הרים. ישר, נותן לו חברות, משה רבנו. פה התחלו כל השאר, מקום הכי גבוה. יטיב את הדרכי, השיעור כלי של משה רבנו. יושב ולא מבין מילה, דבר וחצי דבר. אמרו, מה זה? לא מבין שום דבר. אתה אומר, טוב, זה כאלה, לא לרמה שלך. שולחים אותו למטיל של רבי עקיבא. יושב עם רבי עקיבא, מסכת יבמות, בעיון. הוא לא מבין שום דבר. אמרו, מה זה? אמרתם שיהיה שכר, וזה עולם הבא. שולחים אותו לבית יוסף, למטיל של בית יוסף, ללמוד הלכות שבת, בית יוסף. ו לא מבין דבר וחצי דבר. אמרו לו, מה זה? זה תורה וזה שכרה? מה צריך להיות? אתה? בסוף מה נתנו לו? נתנו לו עגלה עם סוסים שלא מתעייפים לעולם. רכב עם דלקן, אוקיי? והוא מה שנקרא משייט בכל העולמות עם הסוסים, מבסוט, 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 אוקיי? הסיפור הזה שמעתי מהרב שטיינזלץ, צריך לתת לי ברכה, ואמר לי, והתחלנו לצחוק, מה אתם צוחקים? הסיפור מבאס. הוא אומר, רוצים לתת לאדם את הדבר הכי גבוה, חברות עם משה רבנו, רבי עקיבא, בית יוסף, כן? אבל אין לו שום זיקה לה, אז הוא לא יכול בסמה לתאים לו. נותנים לו בעולם רוחני, מה נותנים לו? הנאה גשמית, רכב עם דלקן. צריכים להיות, אתה רעב? כך שווארמה חינם, כך. אז מי צריך שווארמה בגן עדן? אוקיי? רב נחמן, בשיחות הרמב"ם, אמר זה בפסיכה כ"ג, ברחובות התלמידים.
אפשר גם להתרגש מדברים שהם, זאת אומרת, שהם העולם הזה? כי בעצם כאילו זה הגעה לעולם הבא?
לא, אז מה שהוא אומר פה, מי שיש לעולם הזה, יש לעולם הבא, כלומר, מי שבעולם הזה, ההתרגשויות שלו, הריגושים שלו, זה לא רק מסטייק טוב ואנטריקוט רר, אוקיי? אלא ההתרגשות שלו זה גם מתורה, ממצוות, מלימוד, מקדושה, אז יש לעולם הבא. כלומר, שהוא הצליח להגיע למצב שההנאות שלו בעולם הזה, הם לא רק הנאות שגלידה בטעם פיסטוק עם, כן? הם סירופ שוקולד למעלה, אלא גם הנאות רוחניות. אז מי שיש לו עולם הזה, כלומר מי שיש לו הנאה מהעולם הזה, מהמקום הרוחני, יש לו גם עולם הבא. אבל מי שכל העולם שלו, זה רק מה שיכול לשתות כי מחר נמות. פיצה, 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 כל יום פיצה, בסוף ימי שכה פיצה. עכשיו אתה צריך לפיכה לגסות, תחליף את הפיצה בבנות, אוקיי? או בכל תאווה אחרת. כמה אפשר? בסוף זה נמאס. ולכן הוא אומר, מי שיש לו עולם הזה, עכשיו בשנה מאחר, הוא לא אומר, אז תשרוף את העולם הזה. תהיה פרוש, תאכל כמה שפחות, תישן כמה שצריך, ותהיה פרוש וחיזו מהיאנמה, כן? בהרבה מובנים שבברסלב מדברים על זה, בתנועת המוסר אצל ליטאים בכלל, כאילו, זה לא השפה פה. זה חסידות פולין. זה לא השפה. תאכל, תהיה חזק, תהיה בריא, בסדר, אבל תראה גם את המקום הרוחני שבדבר הזה. ולכן ההתלהבות הרגשית, שמולידה התרגשות לקדושה, היא עיקר העיקרים. כי אדם שהוא לא מסוגל להתרגש, זה רחמנות, אתה אומר, אלי ויזל, אנחנו לא לברכה. ההפך מאהבה, נכון? ההפך מאהבה זה אדישות. יעשו לי ככה, יעשו לי ככה. איך אמר רבי, תעשו מה שאתה מותר, אל תהיה שוונצה. מה זה שוונצה? זנב. מה זה זנב? הכלב הולך ימינה, נחתור, שמאל. תהיה עצמי. אל תהיה אדיש. ולכן, דווקא בגלל שההתלהבות הרגשית, שמולידה התרגשות, היא עיקר העיקרים של הקדושה, צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להתעקש עליה בשעת עבודה בפועל. אתה בא עכשיו לתקוע בשופר, לשמוע כל שופר, עכשיו אני חייב להתרגש, עכשיו אני חייב לבכות, שנה שעברה נתניה תוקף בכיתי, אז שנה אחרת בא נתניה תוקף, אתה בא שוב במגישה שעכשיו, אבל לא בכיתי. תבוא אפס ציפיות, אפס אכזבות, לא במקום שאין מחר ציפיות, אלא תבוא נקי. כי עכשיו מה אתה הופך בעצם? אתה הופך את האמצעי למטרה. הוא אומר פעם אדמור הרשע, אמר לאביב הרייץ, תגיד שם שני חסידים בסוף הבית כנסת שבוכים ביום כיפור, טוב, שניהם בוכים. ומה הם בוכים? הוא בוכה על האבונות שלו. ומה שאני בוכה? הוא בוכה על זה שהוא לא בוכה כמו החבר שלו. אוקיי? שניהם בוכים, אבל זה הבדל שמיים וארץ. כי הוא בוכה באמת, ומה הוא בוכה? הוא בוכה על משהו לא טוב, כי שהוא לא כמו החבר שלו. ולכן, אם אדם, נגיד את הפוך, אדם לא צריך להתעקש על ההתרגשות בכוח. גם בעולם התיאטרון, המשחק, הדרמה, הכי קשה לשחקנים, דיברתי עם כמה מהם, זה סצנות שכרוכות בצחוק, כי צחוק קשה לזייף, ובכי. ומה תשים, כאילו, תשים לו כאילו חתיכות בצל בעין, שהוא יזכה. אוקיי? אלא מרסים שחקנים אמיתיים, באמת טובים. הם נכנסים לדמות, או שהם נזכרים באירוע קשה מהחיים שלהם, הם מחיים אותו, הם מעוררים אותו, ואז נזכרים בלוויה של הסבא, בגיל צעיר, תתת הרבה, אבל אגב, זו טכניקה שהיא מפה. אני אמרתי את זה בהמשך. שברגע שיש לך התרגשות, שיש לך ריגוש, אז נראה את זה במשך הפרק, אז תבצע חריטה בנפש, שאז יגידו לך עכשיו, הוא נתנה תוקף, מה, אחי, נכנס לרעד כאילו אוטומטית כבר בעניין הזה. ולכן לא להתעקש, כי ההתעקשות רק תפעל פעולה הפוכה. ולכן האדמו"ר מציע הצעה פשוטה ומעשית בעת התפילה לאדם שאין לו התרגשות. אז הוא אומר, לכוון כוונה פשוטה. מה הכוונה? שאני עבד השם. עכשיו זה מאוד קל. עכשיו מה זה עבד? מה, אני יודע, מיכי, מה, היית פעם עבד? כן, דרור, היית פעם עבד? כן, מה דרך להיות עבד? מאוד פשוט. כשהייתי בצבא, הייתי עבד. עבד לעם קדוש, אבל עבד. אמרו לי מתי לישון, אמרו לי מתי לאכול, אמרו לי מתי לקום בבוקר, וגם אם הייתי עייף, לא הייתה לי ברירה. קמתי. אוקיי, וגם הייתי רעב, היה לי ברירה, לא אחד אוכל פסגור. אם אוכל שאפשר. זה עבד. עבד אין לו זמן. עבד קובעים לו הכל. אז זה מה שנקרא להיות, לכוון, עבד. לעבוד בפשיטות, ואז הוא אומר, וההתרגשות ממילת אבות. תראו בעמוד י"ט למעלה. מהשורה הרביעית. זהו העניין, ההתלהבות היא עיקר העיקרים. רק שבשעת התפילה לא יבקשנה, אף לא יתעקש עליה. רק יעבוד בפשיטות וממילה תבוא. לעבוד בפשיטות וממילה תבוא. אז תכלס, איך נזכר להכניס התלהבות והתרגשות לתוכנו? בואו נראה בעמוד כף. כדבר הזה הוא גם בהרגשת האיש. אי אפשר לו לאיש להתרגש באיזו הרגשה, בלתי אם יהיה הוא בעל הרגשה ואיש מתרגש. אם אתה אדם אדיש וקר פוץ שלא מתרגש משום דבר, אז מה אתה רוצה? איך אתה תצליח להגיע למצב, מי שבאופיו הוא אדיש כל הזמן, אז איך בעבודת השם הוא יהיה מתרגש? סיפרתי לכם, כן, בעבר, על הרב שטנזלץ, זכר צדיק לברכה, שבתור בעל תשובה טרי ואמביציוני עם הרבה אמביציה, אז הוא החליט שהוא עובר מקיבוץ לקיבוץ ולא עורר אותם לחזור בתשובה, כמובן הוא לא יכול להגיד לחזור בתשובה, אמר להם שיחות על תרבות יהודית וכולי, שנות ה-60, שנות ה-70 המוקדמות, ובמיוחד אחרי ששת הימים שהייתה התעוררות גדולה, ואז הוא פעם אמר לי, הוא נסע יום שחצי יום, הוא הגיע לקיבוץ בערבה, שעה וחצי דיבר איתם על ימים הנוראים מחודש אלול, ואמרו לו, יישר כוח כבוד הרב על ההרצאה המלומדת, התרבות, ישרת את התרבות שלנו וכולי, הוא הצטער, נסע יום שלם, כולם עמדו שם כמו בוקים, מקררים, ולא אמרו לו שום דבר. הוא אומר, פעם אחת נסעתי לקיבוץ העון, נסעת הכנרת, התחלתי לדבר על תורה ומצוות, אחד מהנחלאים שם התחיל לצעוק עליי, ואני צעקתי עליו בחזרה, ופעם הייתי ג'ינג'י, והוא צעק עליי, ואני צעקתי לו, או, זה היה כמו שצריך, התווכחנו, זה היה כמו שצריך, הרצאה שווה. כן, מי זה הנחלאי שצעק עליו? רב מנחם פרומן לימין, שככה התחיל לחזור בתשובה. אבל הוא לא היה אדם אדיש, גם כחילוני, הוא בבית חילוני. חילוני מסורתי, אבל לא דתי, בכל מקרה. והוא התחיל, אכפת לו, מה אתה אומר ככה, זה יכול להיות. הרבה פעמים מישהו הוא הכי אנטי, אתה אומר, רגע, טוב מאוד שהוא אנטי. מעולה שהוא אנטי, למה? כי זה מה שאכפת לו. זה אומר שהוא לא אדיש. אז שלא ניתן חלילה, צריך להיות כעסנים כדי לעבוד את השם. אבל הדגש הוא לא להיות אדיש למציאות. תראו בפסקה השנייה, בעמוד כף, מביא פה את באמצע הפסקה, אף על היצר הרע, היית בסגר הזו שימרי אלימלך, כן? של אביו, הרב הצדיק, שיצר הרע של חמימות יכולים להכניס גם לקדושה. אבל את היצר הרע של קרירות קשה להכניס. אבל אני יודע קצת למטה, זאת אומרת שקשה לעורר באיש מידה ועניין בעבודה, בלתי אם גם טבעו תתקשר לה. וכשאין טבעו מתקשרת, עבודתו יותר קשה. והרתחן עלול יותר להתלהבות מאיש קר רוח. כלומר, אדם שמטבעו הוא חמזג, אוקיי, מעולה.
יצרה שלך, לימוד הוא יצרה שהוא הרבה יותר מסוכן.
בסדר.
השאלה אם הסיכון הזה הוא שווה.
בסדר. זה כמו בעולם ההשקעות, כמו שאתה עושה בסיכון יותר גבוה. אתה יכול להשקיע באפיק השקעה סולידי. כן, יש לך 100 שקל, אתה תורך 110, גם אם תתרסק, תקבל 90. לא 0. ככל שאתה משקיע יותר סיכון, יש גם יותר סיכוי. אבל פה, אדם שהוא משום דבר, הוא לא מתרגש, משום דבר, אדם שלא כועס על שום דבר, אז זה גם מראה שבסופו של דבר שום דבר לא אכפת לו. אוקיי? אז זה מסוכן. עכשיו צריך מה שנקרא לעבוד. סיכוי סיכון. תראו, בואו נעבור לאות ב'. אוקיי? אות ב' זה כבר לעמוד כף ב' ועלה. אסור לנו לטעות חלילה ולחשוב שהתרגשות זה סיירת מטכ"ל, כאילו זה למטיבי לכת, זה דרגת בני העלייה, זה איזשהו אקסטרה שלפנים משורת הדין. הוא אומר במפורש, אתה לא יכול להיות עובד השם אם אין לך רגשות. ואלעזר, לא נגיד איפה גדלת, אבל גדלתי באותה ארוגה, אוקיי? באותה תנועה. ושמה, באותה תנועה קיבוצית, לפעמים הרגשות הם רגשות שווה חולשה. מה אתה בוכה? מה, אתה צנחן? וגם זה רק בכותל, כן? הם צוחקים על מה, הגברים בוכים בלילה, לא נשמע כל העם, כתוב בפיוט, נכון? מדכים רגשות, וזה לא מוצלח. זה לא מוצלח. וזה לא איזשהו לפנים משורת הדין. עבודה עם הרגש זה חשוב, כי שאין רגשות עובדים רק עם השכל. ואומר אדמו מקומל בשם רבו, רבי מזיצ'ו, ולא יראו פני ריקם. ריקם, 350 בגימטרי, מה זה השכל? אתה רוצה להגיע לפלאי לפנימיות? בלי השכל. עכשיו, זה לא צריך להיות דביל בלי שכל מטומטם. אבל לא רק עם השכל, צריך גם לב. מי שעובד רק עם השכל, לא, אני שואלת ברגשות שלי, הכל זה, זה הכל לגופו של עניין, לא לגופו של אדם, אתה יודע, הסדר פה צריך להיות, תקנון עמד, יאללה, יאללה. וילד קטן, אם הוא חושב שהוא כאילו שחלטן, אבל זה שכל של ילד קטן, שאתה מזיז את הגבינה, עיררת לו את כל המציאות. ואז בסוף, שהם יהיו זקנים, ואין להם כוח פיזי שיכול לעצור מהם, להתאפק, מליצוק או לכעוס, הכל יתפרץ החוצה. תראו בעמוד כף ד' למטה. שורה שנייה בפסקה האחרונה. כי ההתרגשות היא כל האדם, מושכתו למזרח ונסחב אחריה, למערב, לצפון ולדרום והוא אחריה. אל התהום גם והוא אחריה. ומעלתה ולרקיע וגם הוא אחריה. התרגשות זה כל האדם. רובנו מתרגשים מדי פעם, בימים נוראים, דיברנו על זה, בחתונות, בשמחה, או לא עלינו באסונות, בעצם חס ושלום. אבל כשאנחנו בהתרגשות, אז אנחנו חווים את הכל. את הטוב, שאדם שהוא בטוב, אז הכל טוב, אז כל המציאות מעוררת ומה יראה לו ומחד לו שהוא עצוב, אז כל דבר מעציב אותו רק עוד יותר. התכלית היא שנוכל לשלוט על הכפתור. ששם אתה מתרגש, אנחנו עושה כפתור, ואני שם מתרגש. עכשיו אני בשמחה, עכשיו אני בצער, עכשיו אני בהתעוררות. אבל להגיע למצב שאני שולט על עצמי, אני לא שולט על עצמי מספיק, אבל אני עובד על זה הרבה. אז אני לא אלחוץ הכפתור ואתחיל לבכות, אבל תנו לי כמה דקות, ופשוט שהוא ניגון טוב של סעודה שלישית כזה, וזה יגיע. אבל הרבה שנים התפללתי על זה, והרבה שנים עבדתי על זה. שאני, שנקרא, התנקה מגרסת נעוריי. שגדלתי בסביבה שהיא לא רגישה, שהיא אפילו מדכאת רגשות, כי זה נתפס רגשות כחולשה, אוקיי? בואו נראה בעמוד קפה למטה. פסקה האחרונה בעמוד קפה. אמנם, רק אם יכולו להפעיל את עצמו בשעה שרוצה, דומה הוא לבן החכם שגם בקרבו החוכמה. כי מי שמתרגש לפעמים, אך התרגשותו לא בבחירתו היא. כשבאה לו התרגשות, מתרגש, וכשלא באה לו, הוא כעץ קר וכבד, אז אין טוב יותר מן הבן המשוגע לגמרי. אבל גם לבן החכם לא יגיע. רק כי הבן אשר לא העיתים חלים, לפעמים הוא חולה, הוא בריא, חלים, והעיתים שותה, יש לדמותו. וכולי וכולי. ובסוף הפרק הוא אומר, אנחנו לא באמת נוכל להגיע לרמה של שליטה אבסולוטית, כי זו דרך הצדיקים העליונים בלבד. שהם מה שנקרא ליבם ברשותם, אומר בתניה, כן? צדיק מוח שליט על הלב, ליבם ברשותם, הם יכולים להגיע למצב ש... כמו שאדמו"ר הריי"צ, אדמו"ר השישי, היה בשביל הרבי הכל. הוא מורי חמי, הוא התחסב כאילו, הוא אמר שהוא המשיח, נשיא דורנו. כל פעם שהרבי דיבר על המשיח, נשיא דורנו, הוא לא דיבר על עצמו. הוא מי דיבר? על מורי חמי, על אדמו"ר השישי. הוא היה בטל מבוטל עליו, על אדם הענק, הגדול בענקים. ושהרבי הריי"צ, הרבי הריי"צ נפטר בביתו, בסבל סמטי בניו יורק, בשבת בבוקר. הרבי מלובביץ' חתנו ממשיך דרכו לא היה בבית, כי הוא גר רחוב פרזידנט, 3 דקות הליכה משם. רחוב פרזידנט, 1304, אם אני זוכר נכון, הייתי שם. ושהוא הגיע לסבן סבנטי, יש שם תיאורים של החסידים, שהם הסתכלו עליו, והם לא ידעו אם הוא יודע או לא יודע, אז הם לא רצו להגיד לו. עכשיו הוא כבר ידע שחמיב נפטר. אבל, בטוח שהלב שלו שרף מבפנים. אבל היום שבת, ובשבת לא צועקים ולא בוכים. שתבינו שהרבי דיבר על הריי"צ גם 50 שנה אחר כך, 40 שנה אחר כך הוא היה בוכה. בשבת לא בוכים. שבת זה שבת. הצדיק... לא, נכון. אבל פה... לא, אז פה... שנייה, פה הבאתי דוגמה לשליטה כאילו של לעצור את עצמך. אבל יש פה מקום אחר.
גם להתרגש מבחירה, אז מה זה לא להתרגש?
שנייה, לא.
עכשיו להביא בזכר שעכשיו דוגמת
אני רואה. אז מה שאתה אומר זה חשוב, דור. אתה אומר פה בעצם, אם אני הפכתי את זה לכפתור, אז גם כשאני לוחץ על הכפתור רפאל, זה לא באמת טבעי. נכון. ולכן המטרה שזה לא מספר לחוות, אני לא שחקן בבימה. אני לא שחקן בהוליווד. אוקיי? לא הייתי ולא אהיה, בעזרת השם. אין חשש. אני מקווה. אוקיי? לא, לא, לעולם חוסן. אבל אני אומר, כשאני לוחץ על הכפתור, כאילו שמישהו אומר לי, אחי, מכיר, מה קורה, יקירי, אוהב אותך. מה זה אוהב אותי? תשמע של 5 דקות, אתה לא מכיר אותי, איך אתה אוהב אותי? אוקיי? זה לא מאוד התרגשות זולה, חיצונית. עכשיו יש תקיעת שופר, ואתה רוצה שהלב שלך ייפתח. אתה רוצה להרגיש את הכל דודי דופק. אז אתה עושה את הפעולה של אתה זוכר את התקיעת שופר, או פעם אחרונה שהתרגשת, עכשיו מפעיל את זה וזה נפעל, אז זה לא מזויף. אם הגעת למצב שבו הלחיצה על הכפתור, כן, כמשל, מולידה רגש שהוא פייק, שהוא לא אמיתי, אז זה זיוף, זה אנחנו לא רוצים. נראה פה משהו שהוא פנימי ואמיתי לחלוטין. ולכן אומר אדמור, אנחנו לא הצדיקים העליונים, אבל אם נוכל אפילו טיפה להשתפר, טיפה להתרגש בתפילה, גם אם זה לא התרגשות, להשתפרות הנפש, הרבה פעמים הייתי כתלמיד פה בריקודים לפני ערבית. לא היה בא לרקוד, אבל רציתי להתפלל, אבל לא היה בא להתפלל. בוא נתחיל ריקוד, ואחר זה לא. אבל אחרי כמה דקות, פתאום זה כבר נפתח, ואז, כן, אשר בדבר מרים ערבים, חוכמה פותח שערים, אז כבר עפתי על עצמי, אבל זה לקח זמן. בוא נראה פרק ד'. באיזה אמצעים נהפוך את עצמנו למתרגש? כבר זה שם, אתה הוא מתרגש. אומר האדמו"ר, האיש שחפץ להכניס את עצמו בעבודת השם, ובפרט המשתוקק להכשיר עצמו לעבודה על פי דרכי החסידות וכולי, בכל אחד מישראל יש פוטנציאל להיות מתרגש. בדגש דווקא על עבודה מאהבה, כי ישראל הם רחמנים בני רחמנים. עכשיו, שלא נחשוב שאדם שלא מתרגש אז הוא אדיש וזה לגיטימי, אבל לא עכשיו שהוא לא מרגיש. זאת אומרת, גם אדם שהוא אדיש, הוא יבש, הוא קר, הנשמה היא חלק אלוקא ממעל ממש. הנשמה זה אש, הנשמה תמיד מרגישה, שאדם עושה מצווה, מניח תפילין, שומע כל שופר, גם אם עכשיו בוק, לבוק האבן, הנשמה שלו מרגישה. היא מתרגשת. וזו נקודה מאוד חשובה. הכל נרשם אצל הנשמה, מכל דבר היא מזדעזעת או שמחה ומתרגשת. יצא לי לעסוק לא מעט בעניינים של פוסט טראומה והחלמה מצבא ושירות צבאי וכאלה. אומרים, לא, לא דגדג לי. אני אומר להם, זה לא נכון. חווינו עכשיו טראומה, היה קרב, היה אירוע, היה הרוגים, היה פצועים. לא, בקטנה, הכל טוב, אתה לא יודע. אני מתעסק הרבה בבריאות הנפש, במענה הלכתי לבריאות הנפש. לא מזמן, חודשיים, שלושה, יצרתי קשר עם אדם, לא אגיד את שמו, שהוא רב. מלמד בישיבה, ופתאום התחילו סרטון של פוסט טראומה. מ-82, מלפני 41 שנים. מה היה אז? מלחמת לבנון הראשונה. והוא עם הטנקים והשריקות וההסתערות לא בכתב, ופתאום זה התפרץ לו בגיל 60. 60, לא, סביב 60, משהו כזה, אוקיי? אני לא יודע בדיוק כמה. לא, לא אגיד שמות כמובן. הנשמה תמיד קולטת. הנשמה הכל נרשם אצלה. אם אתה לא תטפל בזה, לא הנשמה... זה יצוף. זה לא פשוט. אז בוא נשאל את השאלה. רגע, אם הנשמה, היא מתרגשת מכל דבר ועניין, אז מה השאלה מתבקשת להביא? למה אני לא מתרגש מכל דבר ועניין? למה אני לא חווה? הרי תחשבו, אני עושה עבירה. מסתכל ששאסור לי להסתכל. הנשמה זה, זה שורף אותה, אז למה אני לא מרגיש את זה? או אני לומד גמרא, והנשמה פורחת, מה יותר טוב מעיסוק בתורה? ולמה אני לא מתרגש מזה? אז מה התשובה של האדמו"ר?
אנחנו מדחיקים את הנשמה.
תגיד את זה בשפה יותר אדמו"רית.
קליפות.
לא, לא. ניסיון יפה, ניסיון יפה. אומר, אני אחרור לפרק א', אומר האדמו"ר, אנחנו הרגלנו את עצמנו לא לעבוד עם הנשמה. אנחנו הרגלנו את עצמנו לעבוד רק עם החושים בהקשר של העולם הזה שהוא מוחשי. אבל כשאני מתרגש, עכשיו יכול להיות שחלק מהאנשים פה עוד לא חוו הרגשה של להיות מאוהב. זה בן, בבת זוג, לפני חתונה. אוקיי? אני אומר את זה כמי שנשוי, ברוך השם, מספר דו ספרתי של שנים. כן ירבו. שאני מאוהב במישהי, אז זה לא הרגשה חושית שיש לה טעם טוב, שיש לה ריח טוב, שיש לה מראה טוב. יש לזה ביטויים חושיים, אבל זה משהו אחר לגמרי. אתה רואה גם פה חבר'ה שירודה לדי, אתה רואה גם בטלפון, אתה רואה אותם כאילו... קל לזהות, אברכים שהם מה שנקרא עם כדור בקנה, אוקיי? כבר שולחים לרוינה, נבדוק כמה עולה אברכייה וכמה... אתה כבר יכול לזהות, לא, אתה רואה, זה כיף לראות את זה, נחמד לראות זוגות שרק עכשיו התחתנו בארוחת שבת, מבשלים ביחד, מנקים ביחד, ועושים קניות במחסני השוק ביחד, זה כיף, זה מדהים, הם לא צריכים כאילו, רק להיות אחד עם השני. ואנחנו התרגלנו לעבוד, כלומר, לשים לב להתרגשות רק במובנים חושיים. אבל כשאנחנו, למשל, רגש של אהבה, אז זה לא רגש חושי. כלומר, זה לא רגש עם טעם, או צבע, או ריח, או משהו אחר לגמרי. אחד הדברים, למשל, בעבודה עם בעיות נפשיות, עם פוסט-טראומה, למשל, זה להחזיר אותה למקום האירוע, ונסות כמה שיותר לייצר משהו חושי. תתאר לי את הריח, תתאר לי את הקולות, כאילו, את המגע של החול בגוש קטיף, במערב, ומה היה הריח, ומה היה הצלילים, ומה היה קר, היה חם, כמה שיותר, נגיד לכם יותר מזה. בקובע אחר שלי של 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 מניעת התאבדויות יש פעולה שנקראת רופינג. רופינג זה פעולה שאתה מקבל מישהו קונן, לא, לא עליכם, מקבל טלפון מאדם שבקו בצוקה שאומר אני עכשיו על הגג, לא מאחל לכם, יצא לי לא הרבה אבל יצא, שאתה עכשיו צריך לעזור לו. עכשיו כל כולו מה הוא צועק? צועק הצילו. עכשיו הוא, אני פה והוא שם, כן, זה לא שאני יכול עכשיו לשלוח. יכול גם מישהו לידך, אני אקרא לשוטרים, משטרה, אבל אחת הפעולות הראשונות שעושות, זה לחבר אותו לכאן ועכשיו. אתה יחף, אתה עם נטורי טורי, אני תיחף. עכשיו תתאר לי, מה המגע של הרצפה? הרצפה קרה, חמה, יש רוח? מה אתה לובש? אדום, איזה אדום? אדום, בורדו. תיגע, תתאר לי צוג הבת, כמה שיותר. יש לך כוס מים או כוס תה לשתות, תשתה, אם אפשר משהו חם לשתות, כאילו, כמה שיותר להנחיח את את הכאן ועכשיו, את העולם הזה, כי מה הוא רוצה? להתנתק. בעצם, אבל הוא לא רוצה. אז אני משתמש בטכניקה של חיבור לעולם הזה כמה שיותר, כדי לחבר אותו לכאן ועכשיו. עכשיו, פה זה פעולה הפוכה. כשאני חווה התרגשות אמיתית, אז זה למעלה, למעלה מכל חוש, כי גם כשאני אוכל פיצה, בתור קיבוצניק שלא אכל פיצה מימה, ואתה נוסע לקריית מלאכי, פיצה, יט, אז אתה לא! הרי זה קמח וגוונץ, כן? זה לא זה. אתה אומר, רגע, לא, וקמח, והמרקם, והצורה, ורק הריח של המרכז המסחרי, והטבלין, אתה סיסים הרבה אורגנו, כן? ואתה קראת... זה חוויה. עכשיו, בכל המסעדות המפונפנות, לא, כן? שווארמה השמן או חיימיקו הרזה, אוקיי? אלא אתה הולך פה על איזשהו כאילו, אז חלק גדול מכל הזה זה הצלחות. צלחת כזו ענקית עם פיסטוק מקורמל. תתן לי לאכול, לא משנה. ומצא של עלים מאחור הזה. הכל משוחח אחד בשני, מתכתף אחד, זה חלק מהחוויה, כי אז זה לא רק חוויה לחך, זה חוויה לעיניים, זה כל העיצוב, זה כל ההגשה, זה משהו אחר לגמרי. ולכן, שאנחנו חווים התרגשות אמיתית, אז היא לא צריכה להיות מצומצמת רק לחושים. כאילו אוכל טוב, שהוא טוב, זה הרבה יותר מטעם טוב בחך, וזה משהו אחר לגמרי. כמו שקשר עם אישה שאתה מאוהב של אשתך, זה משהו אחר לגמרי, הרבה יותר מהתרגשות חושית. ולכן לפעמים נשמעת האדם והנפש שלו הם מתרגשים, וזה מעורר בו בעקבות ההתרגשות איזשהו הרהורים פנימיים. אני חושב שקרה לכם, קרה לי לא מעט פעמים, או בריקודים לפני ערבית, או אחד השיאים שלי בתור תמיד בישיבה, וגם כשליח ציבור במוסף, זה הניגון תוך כדי של הרב בני. בנתניה תוקף, אני עושה ניגון אחר, עכשיו זה ניגון שמח, ופתאום דווקא האירורים הכי אמיתים של החרטה שלי, של הבקשת אלוקות, של הקרבה, של הדבקות, כשאני קורא את הפסוקי דה זמרה, הוא נשמעת כל חי, שזה כל כולו דבקות, אני לא מרגיש את זה, דווקא זה מעורר בי הרבה יותר. כלומר, דווקא שאני יוצא מהמקום החושי, אז אני יכול להגיד לדברים יותר גבוהים מזה. אדם שהוא לא מודע לזה, הוא לא יודע איך להכיל את ההתרגשות, את ההתמודדות שלו, את התסכולים, את האכזבה שלו, אז זה עוד ביטוי בצורה אחרת, למשל אכילה. אנשים מתוסכלים, אנשים קבועים, מדוכאים, הרבה פעמים הם בעודף משקל. למה? אלא אם כן זה ממש כבר קליני, ואז זה כאילו בעיות של הפרעות אכילה שליליות, של חוסר, תת תזונה. שאתם על המושג comfort food? בתרגום מילולי זה? comfort food זה יותר כאילו אוכל נוחות, אבל comfort food זה לנחם. אוכל מנחם, היא זרקה אותי, אז בואו נרד על 2 ליטר גלידה. אוקיי? או מתוך שיעמום, טוב, אני חזרתי מתם מהעבודה.
זה הפוך, שמח לי 2 קילו גלידה.
כן, זה פחות... לא, אבל במובן אחר. אבל נגיד, שתייה, שתיינות, בדברים יותר קשים, אדם שרוצה, תן לשים לו שדיון, לשכוח, תנו יין למערכת שקל ותנו שחר לעובד נפש ומיים ויין לעובד, כן, דיברנו על השכרות, נדפוק את הראש, אלכוהול. אתה יותר קשה? סמים. סמים זה גם בריחה. ממציאות כואבת, אז תן לי את המריחואנה, את הקנאביס, או יותר גרוע שלא נדע, לא זה ולא זה, כן? שניהם פסולים לידות, אבל זה לא ייתן באמת, זה ייתן שקט, זה יחבא את החושים, אבל זה לא נותן שקט לנשמה. אני מכיר לכם פסקה של הרב קוק באורות הקודש ג' שנקראת בקשת העני העצמי. פסקה שמרבים לצטט אותה, הרב קוק שמדבר על שכל החטאים של האנושות, חטא אדם הראשון, חטא העגל וכולי, זה עניין של התכחשות לעני העצמי, ולחפש כל מיני משככים, מה זה משכך כאבים? אדם כואב לו הראש, כואב לו הרגל, אז מה הוא שם? לוקח אקמול. אם עכשיו זה פרץ את המול, או איבופרופן, לא שאני שמה חלק מבחינה הגנרית, הכימית, אבל זה משכך את הכאב. עכשיו, זה לא אומר שלא כואב לו. מה זה אומר?
לא.
שהוא לא מרגיש. הייתם בכדורגל? גליש? ספרי, מה הספרי עושה? שמו לך פעם? לא, לא, הוא מקרר. מה המקרר? מה זה אומר? הוא מקפיא. אתה פשוט לא מרגיש, אתה מערכת העצבית, בגלל הקור. פתאום, מקבל זריקה למקום, שחקן שהיה לו נקע. לא זה, אין המשעה אתמול לפנות בוקר, משחק כדורסל, כוכב של קבוצה, לא אגיד את שמה, אוקיי? שבר את האצבע, והייתי לא משחק! עם אצבע שבורה! נתנו לו זריקה, נתנו לו זה, אז הוא כבר לא מרגיש את האצבע. אוקיי? עכשיו, בסוף המשחק מה? הוא ירגיש את האצבע. כן? יהיה לו עוד כדור, ביד. אוקיי? הכל התנפח. אבל בהרבה מובנים אנשים עושים את זה גם בשביל בנפש. אומר הרב קוק, וכל הולך העולם וצולל בעבדו, בעובדן העני של כל אחד, של הפרט של הכלל. באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיכים דעה גם מן העני, מוסיפים תבן על המדורה, משקים את עצמאים בחומץ, מפתמים את המוחות ואת הלבות בכל מה שהוא חוץ מהם, והעני הולך ומשתכח. אדם בודד, עצוב, כואב, כועס, מתוסכל. מה? אחבא, אז מה זה עושה? הוא בא שם להשכיח. אז יהיה יין ויהיה שתייה ויהיה שופינג. נקנה זה, נקנה בגדים חדשים. איזה יפה אני במקום להתמודד עם, עם התסכולים שלה, עם, עם האובדן שלה, עם החוסר שלה. תראו, בעמוד כפתת למטה, נתחיל לסיים, כי זמננו קצר. פסקה אחת בעמוד כפתת. ולא רק את יללות וגניחות הנפש בלבד, האיש מזניח מלשמוע, או שומע אותן מפוחמות ומעוקלות ולא ידע מה שמע. רק גם, אומר פה עכשיו, זה לא רק את, את הכאבים הוא לא שומע. רק גם את צהלותיה ושמחותיה אשר שמחה היא בשם לא ירגיש. הוא ירגיש איזו התרגשות ולא ידע מה הוא מרגיש. כאילו ירגיש האיש את שמחתה בשם ואת נורמליותה באהבה אווירה בשעה שהוא מתקרב על המטבח בתורה, תפילה ועשיית המצוות, ובפרט בשבתות וימים טובים, כי אז לא בקל היה עולה ליצרו להרחיקו אחר כך מנוע המיליון הזה, ולהחתיו חס ושלום אף לגשמו. אנחנו לא מבקשים כאן להמציא דברים חדשים או רגשות חדשים, אלא רק לחשוף מה שכבר קיים ונמצא בתוכנו. תראו בעמוד למד הפסקה האמצעית, החשובה מאוד. ומעתה, אתה בחור ואברך, החפץ בעבודת השם ובעליות החסידות, יהיה שמח במה שאמרנו לך בזה, כיוון שלא התרגשויות חדשות עליך לבקש, ולא התפעלות מן השמיים בראשונה ובראשית עבודתך מחדשים כי הכל בך, התרגשות בך, וגם אתה איש מתרגש, ועליך להשתדל רק להכיר אותך ואת אשר בך מתרחש. נפשך מלאה התפעלויות, צעקות ותחנונים, ועליך רק ליתן למצא בקרבך שעליה תתגלה ותתחזק. ואז תדע ותרגיש את התרגשויותיה כמו שאל בלא התלבשות עצמך וצרכויותיך, ובלא עסק המקדיר את שאיפותיה הטהורות. לכן, אולי לשאלתך דרור, אין באמת תועלת בהנחיות ופקודות רובוטיות. תלחץ על הכפתור ותבכה עכשיו ותשמח, זה לא עובד ככה. צריך למצוא, עוד לא, עוד לא למדנו את זה, צריך למצוא, בהמשך נדבר על זה, אמצעים, כיצד אנחנו יכולים להופיע בקרבנו, לא להגיד בקרבנו, להופיע בחוצינות שלנו את כל מה שמתרחש בקרבנו. ולכן ההצעה, ככה בהמשך הפרק שהאדמור מציע, זה להתחיל דווקא בדברים הגדולים. להתחיל בהרגשות הגדולות של עבודת השם שאתה חווה בחייך. לא הנחת תפילין של זין בייר תשין פי ג' זה היום עשה השם, כן, שנניח מחר. וגם לא הנחת תפילין של היום וב בייר תשין פי ג' תתחיל מזה מגדולים, תתחיל מתקיעת שופר. תתחילו משבתות, מחגים, כלומר לא מהשגרה. ואז אתה חווה חווה רוחנית חזקה, אז תרחיב אותה, תגדיל אותה באמצעות מה? המחשבה, באמצעות הדמיון. נכון, דמיון יש, זה דבר גרוע בוודת השם, אבל לא. אתה צריך את הדמיון ככלי חיובי. ועדיף שתתחיל בעבודות חיוביות של התלהבות, של שמחה, דבקות, ולא צער, תסכול וכאב על חטאים. ואז הוא אומר, ככה בסוף הפרק, שהאמצעי המרכזי והופעת ההרגשות זה לא הלב. איך מופיעים את ההרגשות? לא עם הלב, אלא באמצעות המחשבה. כלומר, המחשבה זה המצע שבאמצעותו הנפש מתגלה, בא לידי ביטוי. אדם כועס על מישהו, אז אם ישר הוא משנה נושא במחשבתו, אז הכעס לא יגדל. אני אומר לו, שמע, הרדח הוא עקף אותך? זה ידע בקטן, אז זה זה, אז אתמול הוא עשה לי, זה ככה, זה חוצוף, עכשיו אני אחר זה, טטטטטטטטטטטטטטטט, והכל בראש, כן, טטטטטטטט. כשאני שני אנשים רבים, אז הוא הולך לפה, עכשיו לא מדברים, ואז הוא, עכשיו מה זה לא מדברים? אתה מנהל בראש דו שיח, ואתה חוצפן, ואתה רק מה שנקרא, אתה מזין את זה, עכשיו לא אמרת כלום, כן, אתה מזין את עצמך. וכך אני מצבנים לגמרי. נכון, אז זה הייתה שאיפה, שלא יעצור שם, כמו להתחיל לסיים בקצרה, כי אני רוצה להתחיל את ההתוועדות. בכל מקרה, גם בתורת הקבלה, עומדים שהזין תחתונות המידות, החסד, הגבוה, התפארת, עד המלכות, הם פועל יוצא של המחשבה, של החבד. ולכן עדיף, תראו בעמוד למד ג', פסקה השנייה, כך פה קשורה אחת באמצע, וטוב יותר שבמצווה שיש בה השתנויות שונות תתחיל, כגון השבת, שיש בה שינוי וכו'. עדיף להתמקד, גם עבודת התפילה. התפילה שלי באמצע שבוע היא לא קלה לי. יש ילדים מוציא לי בית ספר, לגנים, או לקום מוקדם, או לפני, או אחרי, ויש עבודה, לא פשוט. התפילות הטובות לידי בשבת. יש לי גם אמצע שבוע, בשבת יותר קל לי. תפילה בשמונה, שמונה ורבע, אפשר לקום לפני כן שעתיים, מקווה ללמוד, להתארגן, יש פתוקת לזמרה ארוכים, יש לי גם זמן ככה לצמצם פערים, בנחת, וכיף. וזה לא כל יום. כן, זה לא... והוא הרב זה שמור אחד, יש קבלת שבת, יש נחת. עכשיו, רק בעקבות ההתעלות והרחבת המחשבה שמתרגשת בימים המיוחדים, אז נוכל למשוך את ההתרגשות גם לעבודה הפיזיפית, השגרתית, של כל ימות השבוע. עכשיו, יש איזה שני יתרונות, אומר האדמו"ר. האחד, שאנחנו לא נאבד את ההתרגשות הנפש בזמן אמת. והדבר השני, שבעקבות ההתרחבות של המחשבה, אז נוכל, גם אחרי השבת, לחוץ על כפתור, על ההתרגשות ולהפעיל את זה, כי זה נשאר בתוכנו. בקצרה, אות ב', ממש בדקה וחצי, אומר אדמור באות ב', נו, דקה מסיימים, בסדר? זה כבר בעמוד למדי. לא להסתפק בנפש חושבת, אלא לשאוף לנפש מציירת. מה זה נפש מציירת? רק לקחת את המחשבה ולצייר איתה. אני עכשיו רואה תמונה, עכשיו מה אני עושה? אני מצייר, זה יותר עומק, זה תלת מימד, זה גוונים, וצללים, זה דברים אחרים לגמרי. למשל, אדם רעב, חושב שהוא רוצה לאכול. אבל אדם שהוא רעב, הוא מפנטז, הוא מצייר, רגע, תבוא השווארמה, יוציאו, חומוס, ואז צ'יפ סלט, וחצילים, וכבוש, ועם הרבה שימון של כבש למעלה, ותסגור, עושים צ'יפס, וטחינה, ואמבה, וכבר אמיצים פה, זה כלומר ציור, ואיפה אני יושב, ומה הכיסא, והמסעדה, ויש שם המלצר, ואיך קורזים לי, חסדאי, בוא תיקח את השווארמה. ציור זה הרחבת המחשבה, זה העמקת המחשבה. ואז בעקבות הציור המחשבתי וריבוי הפרטים, אז גם המחשבה מתגדלת, היא מתחזקת. גם בעולם הקבלה, הייחודים והכוונות, יש ריבוי פרטים, זה כמו ציור, צריך לצייר, לחשוב את זה, ולא כזו כוונה כללית מופשטת. ואז מתוך ריבוי הפרטים אפשר להמשיך, בואו נסכם בעמוד מ"ב, ממש בסוף, בעמוד מ"ב. אני בפסקה השנייה בעמוד מ"ב, בשורה הרביעית, מילה אחרונה. ובכלל כוונתנו לא לגלות בך את הציורים בלבד, רק את הנפש המציירת וכולי. כי לכל אדם יש נפש שמכל דבר שמרגיש ומתפלא, מציירת לו ציורים וכולי. אז מה שנעשה בשבוע הבא, נעשה את שני הפרקים ה' ו', נסיים בתחילת השיעור, נתחיל במה שסיימנו, נחזור על זה על הציור, ותכינו את פרקים ה' ו' לשבוע, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.